הלילה זה ליל ראש חודש, של ראש חודש כסלב. נדבר מתחלה מין וקצת מיני ראש חודש. ראש חודש כתוב בתורה בעיקר בפרשת פנחס. יש שם את הקורבנות של המוספים, קורבן התמיד וקורבנות המוספים, אז כתוב את מוספו של ראש חודש, מוסף של ראש חודש, וכך כתוב שם. וידבר אדוני משה לאמור, צו בני ישראל מעתה להם מתכוון לחם לישר, איך נוכחו תשמעו להקריבו במועדו וכו', זה קורבן תמיד, אחרי זה קורבן של שבת, ואחרי זה ובראשי חודשכם, תקריבו עולה לאדוני פרים בני בקר שניים ועיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, שלושה עשרונים סוד מנחה בלולב השמן הפר אחד, ושני עשרונים סוד מנחה בלולב השמן העיל אחד, עשרון עשרון סוד מנחה בלולב השמן הכבש האחד, עולה ריח כוח של אדוני. ונזכיהם חצי העין יהיה לפר, שישית העין לערבית, העין לכבש העין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני, על עולת תמיד יעשה ונזכו. אז מה כתוב לנו כאן? יש קורבן תמיד שמקריבים כל יום שתי כבשים, כבש בבוקר וכבש בין הארבעים. זה קבוע יום יום. בראש חודש מוסיפים על זה עוד 11 קורבנות. 10 קורבנות עולה שהן פרים 2, עיל 1 וכבשים 7. פרים 2, עיל 1 וכבשים בני שנה 7. עיל זה גם כבש, רק יותר מבוגר. אז זה אותו סוג, רק אחד מבוגר ושבעה צעירים. וחוץ מזה, שעיר עיזים 1 לחטאת. קורבנות העולה, הכל קרב על גבי המזבח. קורבן החטאת, הדם נזרק על גבי המזבח, והאימורים, דהיינו החלב, קרב על גבי המזבח, אבל הבשר נאכל לכהנים ליום ולילה. לתורה ליום ולילה שלמים, מדרבנן יום ולילה עד חצות, כמו שכתוב במשנה הראשונה של מסכת ברכות. זה המקום העיקרי שבו מוזכר ראש חודש בתורה. יש עוד מקום שבו מוזכר ראש חודש בתורה, בפרשת בעלותך. יש שם את המצווה של חצוצרות, לתקוע בהם בכמה זמנים, אז כתוב בה פרק י' פסוק י', זה 10 פסוקים פרשת חצוצרות, פרק י' מפסוק א' עד פסוק י', והפסוק האחרון כך כתוב, ויום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אז זה פסוק אחד שמוזכר בו בשתי מילים ראש חודש, לגבי המצווה לתקוע בחצוצרות על הקורבנות של ראש חודש. כן. על פי הקבלה, ראש חודש יש בו כוח גדול מאוד, ובזה מובן למה התורה לא קוראת לו הראשון לחודש, אלא ראש החודש. כמו שהראש הוא לא רק החלק הכי גבוה בגוף, אלא הוא גם מפקד על כל הגוף. האוזניים שבהם האדם יודע מה הוא שומע, זה בראש, העיניים בראש, הפה בראש, האף בראש, אבל יותר מהכל המוח בראש. המוח שמפקד על כל האיברים נמצא בראש. גם ראש חודש יש לו כוח רוחני להעיר לכל החודש כולו. זאת אומרת שאם אדם מתאמץ בראש חודש בעבודת השם, זה נותן לו עוצמה רוחנית חזקה בכל החודש כולו. ואם אדם מתפלל בראש חודש על כל החודש, זה כוח מיוחד מאוד. לכן מאוד מאוד חשוב להשתדל להיות בראש חודש בעלייה רוחנית. זה חיסכון, בקצת עבודה, הרבה שפע. מאוד מאוד חשוב הדבר, להשתדל בראש חודש להיות כמה שיותר בעלייה רוחנית. יש פעמים שראש חודש יומיים, יש פעמים יום אחד, החודש הזה זה יום אחד. מה הכלל בזה? הכלל הוא כזה. בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, זאת אומרת שהיה סנהדרין, אז היה הולך בצורה אחרת, אבל עכשיו נדבר בצורה שכיום בדורותינו מסדרים את החודשים, זה הולך בצורה כזאת. יש לנו 12 חודשים בשנה, בשנה רגילה לא מוברת 12 חודשים. אז יש שנים שהם נקראים כסדרן, דהיינו, תשרי למד יום, חשבן כפתת יום. ק כסלב, למד יום, תבט כפתת. שבט, למד, אדר כפתת. וכן, על החודש מלא, חודש חסר. חודש מלא, חודש חסר, לפי הסדר. זה 12 חודשים, תמיד אחד מלא, אחד חסר. הראשון מלא, השני חסר, וכן הלאה. יש, זה נקרא שנה כסדרה. יש שנה שנקראת שלמה, במה היא שונה? שגם חודש חשבן הוא שלם. אז יוצא שתשרי חשבן, כסלב רצופים, כולם שלמים. זה החודש היחידי ששונה להיות שלם. יש שנה שנקראת חסרה, שגם חודש כסלב חסר. תשרי מלא, חשבן חסר, כסלב חסר, טבת חסר. זאת אומרת, חשבן וכסלב זה החודשים היחידים שלא קבוע המצב שלהם. יש שנים שזה כסדרן, שאז כל 12 חודשים הולך לפי סדר, אחד מלא, אחד חסר, זה נקרא שנה כסדרה. ויש שנים שנקרא שונות, שיש שבע שלמים וחמש חסרים. על ידי שהחודש החריג זה חשבן שהוא שלם. ויש שנים הפוך, חריג לצד שני, שבע חסרים וחמש מלאים, על ידי מה? על ידי שגם כסלב חסר. השנה, כחשבן, השנה חשבן הוא חסר, כסלב כמדומני מלא, כך שהשנה זה שנה כסדרה. כן, יש כאן דבר מאוד מעניין, וזה נוגע מאוד הלכה למעשה. בעוד י' ג' שנים, דהיינו, שנת תפשין צדק א', עכשיו אנחנו בשנת תפשין ע' ח', בשנת תפשין צדק א', אז יהיה חשבן למד יום. עכשיו השאלה, מי שיוולד היום הזה, מתי יהיה בר מצווה בשנת תפשין צדיק א', באיזה יום? האם באלף דראש חודש או בית דראש חודש? השנה יש ראש חודש, כסלב, רק יום אחד. אבל בשנת תפשין צדיק א', זה השנה שיהיה בר מצווה. מי שנולד היום הלילה הזה או היום שלמחורת, הוא יהיה בר מצווה בתחילת כסלב תפשין צדיק א'. האם הוא יהיה באלף דראש חודש או בבית דראש חודש? המשנה ברורה פוסק על פי הרבה פוסקים, הבח ועלי הרבה ועוד, והרבה גבגר ודרך החיים כמדומני, שמי שנולד היום באלף כסלב, היום זה לא למד חשבן, חשבן רק 29 יום, יש רק יום אחד ראש חודש. מי שנולד היום יהיה בר מצווה בשנת תפשין צדיק אלף בלמד חשבן, לא כמו היום אלף כסלב. כי כמו שהיום זה תחילת ראש חודש, גם אז הוא נהיה בר מצווה בתחילת ראש חודש. אבל, כפי הנראה שיש חולקים על זה, ויש סוברים שהוא יהיה בר מצווה רק באלף כסלב, דובר בבית ראש חודש. כמו שהיום הוא בר מצווה רק באלף כסלב, הוא נולד באלף כסלב, לא בלמד חשבן, גם בבר מצווה הוא יהיה באלף כסלב. אז אפשר לשים שלט בחדרי יולדות, שכל מי שנולד הלילה ומחר, יש מחלוקת מתי הוא יהיה בר מצווה. האם בלמד חשבן או באלף כסלב. עכשיו נדבר מעט על פרשת שבוע, ואז נעבור בלי נדר ללימוד המשניות. בתחילת הפרשה שהתחלנו לקרוא במנחה של שבת האחרונה, פרשת ויצא, זה גם קשור לפרשה שקראנו בשבת, כתוב ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום ויעלן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. אומר רשי, על מה שכתוב, ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא, במקום ההוא הוא שכב, אבל 14 שנה לפני כן, כשהוא למד בישיבתם של שם בעבר, הוא לא שכב אפילו פעם אחת לישון, הוא היה יושן רק תוך כדי שהוא יושב ללמוד ככה נרדם, בלי לשכב. אם מישהו ינסה לעשות את זה שבוע אחד, יראה כמה זה קשה. 14 שנים רצופות לא לשכב, מי יכול לעשות כזה דבר? זהות נפש נוראה. הגם שהיו במהלך השנים, בדורות, צדיקים שהלכו בדרך הזאת, אינני יודע אם 14 שנה, אבל הרבה שנים, יכול להיות שקיבלו את הכוח מיעקב אבינו. כי מבואר בהגרא לספר דצניותא, שיש בכל יהודי ניצוץ מהאבות הקדושים, באדם הראשון, משה רבנו, מכוח זה הוא מקבל כוחות אדירים לעבודת השם.
על כל פנים, יש כאן עוד שאלה לשאול. למה דווקא, ב-14 שנים האלו הוא לא שכב? הוא כבר היה עכשיו, כשהוא הלך בדרכו המבואר ברש"י בסוף פרשת תולדות החשבון, שהיה בן 77, וללמוד להיות מתמיד בתורה, הוא היה עשרות שנים קודם. למה דווקא ב-14 שנים האחרונות הוא לא שכב? עוד דבר, יש כאן שאלה. בפרשה הקודם, פרשת תולדות, כתוב, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, שהוא רוצה להרוג את יעקב, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בנשמע בקולי ויקום ברח לך אל לבן אחיך רנה. ואז גם יצחק אבינו, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווה, ואומר לו, לא תיקח שם נותן, קום לך פדה נערם, בית הבטוע נביא אימך, וקח לך משם משם נות לבן אחי אימך. וישלח יצחק את יעקב והלך פדן ארם. אז כתוב שיש לו מצוות כיבוד אם וגם כיבוד אב, שתיהם אמרו לו לך עכשיו לפדן ארם, וגם יש לו מצווה של פריאה ורבייה, אביו אומר לו לך תתחתן שם, וגם פיקוח נפש, אמא שלו אומרת שעשיו רוצה להרוג אותו, אז יש לו ארבע סיבות מהר מהר ללכת מארץ ישראל, מבית הוריו לפדן ארם, כיבוד אם, כיבוד אב, פיקוח נפש ופריאה ורבייה להתחתן. אז למה הוא התעכב 14 שנה? רשי באמת בפסוקים לא מפורש שהוא התעכב 14 שנה. רשי בסוף פרשת תולדות עושה את החשבון ומוכיח שהוא התעכב 14 שנה. למה הוא התעכב את ה-14 שנה האלו? מה הסיבה שגרמה לו את זה? למה לא להזדרז בשביל 14, בשביל 4 הסיבות האלו? שמה שילמד. וגם כמו שאמרנו קודם, למה דווקא ב-14 שנה האלו הוא אפילו פעם אחת לא שכב לישון? כבר עשרות שנים קודם, כתוב ויעקב ישתם יושב ועלים אומר רש"י לומד בבית המדרש של שם בעבר. התשובה היא כזאת, אנחנו יודעים בפרשת תולדות שיצחק אבינו ברך את יעקב אבינו. אז כולם יודעים שהברכה הזה, ויתן לך אלוהים איתה לשמה משמני ארץ רוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, נשתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, נשתחוו לך בני אמך, עורריך ערום, וחיך ברוך. שתי פסוקים, פרק כ"ז, פסוקים כ"ח וכ"ט. הפסוק הראשון של הברכות 10 מילים, והפסוק השני 16 מילים, יחד 26 מילים כמניין שם הוויה. אבל באמת, אף על פי שככה מפורסם שזה שני הפסוקים של הברכה, אבל מרומז בתורה שהייתה עוד ברכה, פסוק אחד לפני זה כתוב כך, אני נקרא שתי פסוקים לפני כן, ויאמר אליו יצחק אביו, קשנה ושקע לפני, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגניו, ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בכל אדוני, אז כבר באמצע הפסוק הזה כתוב ויברכהו, אז צריך להתחיל מיד הברכה, למה כבר מפסיק אחרי ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בכל השם, ומה הכוונה גם ראה, למי הוא אומר ראה? אז מרומז כאן ברכה גדולה ועצומה מאוד. מה הכוונה ראה וירח דרך בגדיו? אומר רש"י שנכנס יחד עם יעקב אבינו ריח של גן עדן. לעומת זה לקמן, כשכתוב, כשנכנס עשיו, והוא אומר, אני מנחה בחורך עשיו אחד, יצחק חרדה גדולה, ועוד אומר רש"י, למה? הוא ראה גיהנום פתוחה לפניו. מה הכוונה? יעקב אבינו מהמצוות הגדולות שעשה, והשקידה העצומה בתורה, נהיה ריח גן עדן עליו, ואילו עשיו מהעבירות שעשה, גיהנום מתלווה אליו. כל רגע שיהודי עושה מצווה, על ידי אותה מצווה, הוא זוכה לאורות רוחניים עצומים, שנכנסים בתוך נשמתו, ועוד אורות רוחניים שמקיפים את נשמתו. אם היינו רואים את זה במוחש בשלמות, לא, ומרגישים את זה בשלמות, לא יכולנו להפסיק. לפעמים אדם זוכה שהוא מתפעל ככה חזק, כל כך בהתלהבות, כל כך מרגיש את האור האלוקי, לא יכול להפסיק, לא יכול להפסיק ללמוד. אם היינו מרגישים בשלמות, אף פעם לא יכולנו להפסיק מללמוד ולהתפלל וקיים מצוות לעשות רצון השם. הבעיה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, שהוא עולם של הסתרה, כתוב עושים עולם מלשון העלם. ברך יצחק אבינו את יעקב אבינו, ראה ריח בני כריח שדה שברוך השם, שכל פעם שתלמד תורה, כל פעם שתהיה מצווה, ראה, תרגיש, תראה ותרגיש את האור האלוקי הזה. ברגע שהוא קיבל כזאת ברכה, אחר כך שהוא בא ללכת לפדן הרם, או ארבעה סיבות שאמרנו, כיבוד אב, פריאה ורבייה, פיקוח נפש, אבל הוא הלך קודם להיפרד מהבית מדרש, עשרות שנים למד, לפני שהוא עוזב, ללכת ללימוד אחרון לעשות שמה. ברגע שהוא התחיל ללמוד, לא יכל להפסיק ללמוד, 14 שנה לא יכל להפסיק ללמוד, ולא יכל לשכב לישון, כשמרגישים את האור על הכי, הוא קיבל את הברכה הזאת מהאביב בצורה כל כך הלקה, להרגיש את האור שבתורה, הוא לא יכל לעזוב את המקום, לא יכל לעזוב את הלימוד. ואומר הגר"א בביאור הגר"א ספרת הסיוט הפרק ה' דף ל"ד טור א', שכל יהודי יש בו ניצוצות של אדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבנו. וזה כלול במה שאומרת הגמרא, בצד ברכות דף לציין עמוד ב', שאין קוראים אבות רק לאברהם, יצחק ויעקב, ואין קוראים אמהות רק לשרה, רבקה, רחל ולאה. קוראים אברהם אבינו, שרה אמנו. למה? אומרת הגמרא, משום דחשיבי, זאת אומרת, את החשיבות הזאת מייחדים להם. על פי סוד יש בזה עוד כוונה, שבכל אחד מישראל יש ניצוץ מהם, וזה נותן לנו כוח ועוצמה רוחנית גדולה מאוד. וזה מרומז בגמרא, לשון הגמרא, משום דחשיבי. המילה חשיבי היא מהכולל בגמטה השין למד א', ניצוץ מהם, גם כן כדובן בגמט השין למד א'. אז גם כל אחד מאיתנו יכול, אמנם לא באותה עוצמה של יעקב אבינו, אבל כל אחד כפום שיעור הדילי להרגיש את האור האלוקי הזה. ואם כמה שאדם יותר מרגיש את זה, אז נותן לו עוצמה רוחנית, הוא לא רוצה לעזוב את התורה, לא רוצה לעזוב את עבודת השם. איך זוכים להרגיש את זה? כשאדם בא ללמוד תורה יכוון, אפילו יאמר ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, לחבר את נשמתי אליך. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, שיבוא אור רוחני ממך אל תוך נשמתי. גם בלי שאומרים את זה, זה נהיה, אבל אם אומרים את זה, אם חושבים את זה, זה נהיה הרבה יותר חזק. ואז עם הזמן, לפעמים לפחות מרגישים את זה, כשמרגישים זה חיים אחרים, כמו שהזכרנו פעם רבות מדברי החזון איש בספר מלא הביטחון פרק א' סעיף ט', שכשהאדם זוכה להרגיש קרוב להשם, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם הזה, אין תענוג בעולם הזה יותר מזה. הזכרנו כמה פעמים מה שכתוב בהקדמה לגלטן, שמצווה להרגיש את התענוג הזה. כך בו הרמב"ם בספר מצוות מוצאת עשה של אהבת השם. כשאדם מרגיש את התענוג הזה, התענוג הזה מקדש את נשמתו בקדושה העליונה, מקדש את גופו, עד כדי כך שהחזון איש אומר את זה, שיש בכוח האדם להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. אז זה אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת, כמה שיותר לנסות להתחבר למושגים האלו, להיות דבוקים ומחוברים בהשם באח בתורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. ולצד שני, כמה שיותר, אם בא חס וחלילה איזה ניסיון שנתחבר לרעה, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, לדעת יש שם גיהנום, לברוח מזה. כמו שאומר המסילת ישרים, שאדם צריך לדעת שרק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שישיבו בני אדם לטוב ונוע אל ההבל ושב נטעה ולכן. כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם בך, ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם בך, יברח ממנו כבורח מפני האש. הזכרנו קודם שתי מקומות שמוזכר בתורה בעניין ראש חודש, הראשון בפרשת, שתיהם בחומש במדבר, העיקרי, הרוב, זה הארוך יותר, זה בפרשת פנחס, פרק כ"ח, מפסוק י"א עד פסוק ט"ו, חמש פסוקים, ואחד בפרשת בעלותך, פרק י' פסוק י'. חשוב להגיד זה בחמישה חומשי תורה, אבל מלבד זה יש גם בנביאים, בכתובים יש עוד. בהפטרה שקראנו, הפטרה של מחר חודש, יש גם בהפטרה של ראש חודש בסוף ישעיהו. כן, בתורה יש עוד, ראש השנה כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש מכל קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשה, לא תעשו יום תורה יהיה לכם. אז פה גם כן מוזכר אחד לחודש, באמת זה ראש חודש, אז מבואר בכל מקורות שבאמת בראש השנה מקריבים שתי סדרות של קורבנות, גם את המוספים של ראש השנה וגם את המוספים של ראש חודש. עוד יש בפרשת בו, בפרק י"ב, ויאמר אדוני משה ולאהרון בארץ מצרים באור החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אז פה מדובר על החודש הראשון, לא על ראש חודש. אבל מבואר בחז"ל שהחודש הזה, הכוונה שזה היה ראש חודש כשהוא דיבר איתם והראה להם את הלכות קידוש החודש. הוא לימד אז השם ברך משה רבנו את הלכות קידוש החודש. כן. עכשיו נעבור בלי נדר לעניין המשניות. התחלנו בשבוע שעבר משניות מסכת פאה. הגענו אמצע פרק א', קצת נחזור בלי נדר על קצת מהדברים. החיוב של פאה כתוב בתורה בפרשת קדושים. פרק י"ט, פסוק ט' ופסוק י', ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל ופאת קרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. יש לנו כאן מצוות לא תעשה, לא תחלה פאת שדך לקצור, במצוות עשה, בסוף הפסוק השני, לעני ולגר תעזוב אותם. אז מצוות לא תעשה ומצוות עשה שיש לנו על פאה. זה עוד מוזכר, אמרנו, בפרשת אמור, פרק כ"ג פסוק כ"ב, בעניין העומר, כיוון שהעומר מדבר על קצירה, אז מה התורה מזכירה, כיוון שמזכירים קצירה, אז העומר זה רצשת קצירכם. אז התורה מזכירה את דיני קצירה וקוצריכם את קצירה עצכם, לא תחלה פאת שדך וקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז שוב פעם התורה כתבת פה את הלב שלא תחלה, ואת העשה של לעני ולגר תעזוב אותם. אז כתוב פעמיים את הלאה ואת העשה. עכשיו, על פאה יכולה לא לוקים, אם הוא קילה את הכל, כאילו, לאו הניתק, לעשה או לתשלומים, שהוא יכול לתת את זה לעניים אחר כך. אבל, אם הוא שרף את זה, מיד אחרי זה, אז יכול להיות שהוא כן לוקה. ואז השאלה אם הוא ילקה שניים, כי כתוב גם, לא תחלה פאת שדך לקצור, בפרשת קדושים, בפרשת אמור, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. אז זה תלוי במחלוקת הרמב״ם, והרמב"ן בשורש התשיעי בספר המצוות, האם על ריבוי הלאווים לוקים כפול. דבר שכתוב את אותו לאו פעמיים, לדעת הרמב"ן לוקים שתיים, לדעת הרמב"ם לוקים אחד. זה תלוי איך להסביר את הגמרא במסכת פסחים כ"ד, במסכת עירובין דף כ"ח, במסכת מכות דף ט"ז עמוד ב', אמר אביי, אכל פוטיטה. פוטיטה זה סוג של שרץ המים, לוקה 4. נמלה זה שרץ הארץ, לוקה 5. צירעה זה שרץ העוף, לוקה 6. אז הרש"י והרמב"ן אומרים שכאן מבואר שאם על אותו איסור כתוב כמה פעמים את הלאו, אז לוקים כמה פעמים. הרמב"ם יש לו פירוש אחר למה לוקים שם מספר פעמים. הוא אומר שמדובר על שרץ שיש לו כמה תכונות, שכל תכונה נותנת בו לאו אחר. אבל אם על אותו הדבר עצמו כתוב פעמיים לאו, לדעת הרמב"ם לא לוקים שניים. זו מחלוקת יסודית בין הרמב"ם לבין הרמב"ן ורש"י. אז זוכר גם פה, סתם מי ש... פקילה את הכל לקצור, אז נוכל הוא לא לוקח את זה, למה ניתק לתשלומין ולעשה. אבל אם הוא שרף את זה באופן שלא ניתן לקיים את העשה, אז נוכל הוא לוקח, כי כבר לא ניתן להתקן את זה, ואז אם הוא ילקח אחד או שתיים, אז נוכל זה תלוי במחלוקת הראשונים הזו. עוד הזכרנו שיש עוד מקום שכתוב בתורה, שכתוב בתורה על העניין הזה, זה בפרשת כי תצא, שם כתוב על פאה של אילן, על פאה של שדה, שם לא כתוב, כמדומני. בפרשת כי תצא, פרק כ"ד, מפסוק י"ט עד כ"ב, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, כתוב על שדה שכחה, אבל לא את פאה. על פאה זה כתוב לגבי זית בהמשך, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה, זכרת כי עבד היית בארץ מצרים, כי אנחנו מצווך לעשות את הדבר הזה. כן? גם אם נגיד שלא כעל פאה של תבועה שתיים, אבל באילן שזה כתוב בזיתים, כי תחבוט זה תחל, לא תפאר אחריך, אז לכאורה, ושם לא כתוב שתיים, אז לכאורה, ילקה רק אחד, אז יכול להיות הבדל את דינה בין זה לזה, כך לכאורה. והכל אמרנו, רק אם הוא שרף את הכל, שהוא כבר לא יכול לתת לעני מטפה, אבל אם הוא, זה עוד קיים, אז הוא לא לוקח את זה, אבל נתק לתשלומינו לעשות. עכשיו נראה את המשנה בלי נדר. בגמרות נמצאות משניות מסרת פאה בסוף הכרח של מסרת ברכות בדרך כלל. אין תלמוד בבלי על מסרת פאה, תלמוד ירושלמי יש. אומרת המשנה, מתחיל בלי נדר מתחילה, אבל כשכבר למדנו, נתחיל מתחילת הפרק במסרת בלי נדר. נקצר בלי נדר בזה, ואיפה שנגיע לאיפה שעוד לא למדנו, אז בלי נדר שם יותר נאריך. אומרת המשנה, אלו פרק א' משנה א' מסרת פאה. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים, והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פרות אין בעולם הזה, והכן קיימת לו לעולם הבא, כבוד אהבה הם, גמילות חסדים והבאת שאומר אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. ובאנו כבר שבגמרא בשבת קק"ז הרשימה של דברים שאדם אוכל פרות אין בעולם הזה, והכן קיימת לו לעולם הבא יותר ארוכה. אבל בגמרא בקידושין למדת עמוד ב' ממעמוד א', אז בערך כמו שכתוב כאן, ובסידור, בנוסח אשכנז, כל פעמים יש רשימה עוד יותר ארוכה, גם מהרשימה שנמצאת בגמרא במסכת שבת. משנה ב', אין פוחתין לפאה מ-60 באף, בלי שאמרו אין הפאה שיעור הכל לפי גודל השדה, לפי רוב העניים ולפי רוב הענבה. משנה הבאה, נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצע הרבי שום נאום, ולבד שתן בסוף כשיעור. רבי יהודה אומר, משיער כלח אחד סומך לו שום פאה, ואם לא ואינו נותן להם שום הפקר. עכשיו משנה ד', פה אנחנו אוכסים. אז המשנה, כלל אמרו בפאה, כל שהוא אוכל ונשמר, וגידוליו מן הארץ, ולכיתתו כאחת, ומכניסו לקיום, חייב בפאה. והתבועה והקטניות בכלל הזה. משנאי ובאילן האוג והחרובים והאבוזים והשקדים, והגפנים והרימונים והזיתים והתמרים חייבים בפאה. אז משנאיות ד' ו-A מדברים איזה סוגים חייבים בפאה. אז אנחנו רואים פה שהרבה מאוד סוגים חייבים. אז הזכרנו כבר שיש מחלוקת ראשונים בדבר. יש ראשונים שסוברים שמתאורייתא רק חייבים דגן, תירוש ויצר, דיינו תבועה, גפן וזית. כך יש ראשונים שסוברים. ויש ראשונים שסוברים שלא, שמדאורייתא כל הסוגים חייבים, כמעט כל הסוגים חייבים. מחלוקת ראשונים, מביא את זה בספר דרך אמונה, בהלכות מתנות עניים, בפרק ב' הלכה א' סיף קטן ז' הוא מביא, הנה דעת רבנו דיינו הרמב״ם שכל המינים חייבים בפאה מדאורייתא, וכן דעת הרבה ראשונים, וזה הרבה ראשונים שכך סוברים, ההלכות גדולות ורש בשבת סמכת והתוספות בברכות למדי, ורבנו פורט שבתוספות ראש בשבת סמכת, והרמב״ן בשבת סמכת, והראה והחינוך במצווה רשתית ז' ועוד ראשונים. אבל דעת הרבה ראשונים שמן התורה אין חיה בפאה רק דגן, תירוש ויצהר, דהיינו תבועה, גפנים וזיתים, והשאר כולם אין חייבים אלא מדרבנן. וכן פסק בחזון איש כשיטה הזו, וכן דעת הפאה תשמרן והפרי חדש. וכן לעניין לקט ושכחה תלוי במחלוקת זו. אז הוא מביא שהסיבה שהחזון איש פסק כמו הסוברים שרק בדגן, תירוש ויצהר חייב מן התורה, כי זה דעת רוב הפוסקים, אבל הוא טוען שזה לא כל כך פשוט, כי הרשימות שהוא מביא, בסעיף קטן למד א', שיטת הסוברים שהכל חייב מן התורה, בסעיף קטן למד ב', שיטת הסוברים שרק דגן תירוש ויצהר, אז רואים שיש הרבה הרבה ראשונים לכל צד, אז הוא קצת מפקפק בהכרעה הזאת. הוא דן ליישב את דברי החזון איש. עכשיו, הכל מהלכה למעשה, או מדאורייתא או מדרבנן, כל המינים חייבים. אבל עם כל זה, באה המשנה שלנו ואומרת שכל המינים זה לא כפשוטו. אומרת לנו המשנה שיש תנאים, כלשהו אוכל ונשמר בגידוליו מן הארץ ולקידתו כאחד מכניסו לקיום. יש חמש תנאים כדי שיהיה חייב. המשנה הזאת מובאת בגמרא בשבת סמכת עמוד א', ובגמרא בפסחים נ"ו עמוד ב', ונדן נ"ו עמוד א'. אז זה בארבע מקורות שיש אותו משנה, אחד פה במשנה בפאה פרק א' משנה ד', ועוד בגמרא שבת סמכת עמוד א', זה תחילת פרק שביעי, ופסחים נ"ו עמוד ב', ונידה דף נון עמוד א', ומבאר את הגמרא. מה שכתוב אוכל, זה למעוטי ספיחי סטיס וקוצה. ספיחי סטיס וקוצה, הם רק בדוחק אוכלים אותם. זה סוג של צמחים, שרק בדוחק אוכלים אותם, אז לכן זה לא נקרא אוכל, ולא חייב בפאה. אומר הבר תנורה, למה שכתוב הוא בקוצריכם, ואין שם קצירה אלא בדבר ראוי לאכילה. ונשמר, אומרת הגמרא, למעוטי אפקר. אפקר פטור מפאה, למה? כי כתוב לעני ולגר תעזוב אותם, כך קראנו בפסוק בפרשת קדושים, פרשת אמור, ואפקר הוא כבר נעזב מאליו, אתה לא צריך אתה לעזוב אותו, זה עזוב ועומד. וגידולו מן הארץ, למעט קמעין ופטריות, קמעין ופטריות לא צומחים מהארץ, אין להם שורשים, זה צומח מהלחות על האדמה, אז זה לא גידולו מן הארץ. שכתוב קציר ארציכם, וקוצריכם את קציר ארציכם, משהו שצומח בתוך הארץ. לקיטתו כאחת, למיעוטי תאנה וכיוצא בה, שלא יש עצים, שנגיד בגפן, את כל העץ קוצרים ביחד, מוצרים ביחד. בתאנה, זה לא מתבשל בבת אחת. אז באים, רואים, יש כמה תאנים לוקחים אותם, מחורת, עוד כמה ימים. אז זה נקרא אין לקיטתו כאחת. ומאיפה לומדים את זה שזה פטור? כתוב בקוצריכם את קציר ארציכם. קציר משמע, דבר שנקצר הרבה ביחד. ומכניסו לקיום למיעוטי ירק. ירק, בימינו יש הקפאה, פריג'ידרים, פריזרים, אבל בלי אמצעים מלאכותיים כאלו, ירק לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן, הוא מרכיב. פירות יכול להחזיק יותר מעמד זמן, יותר זמן. אבל ירקות, רוב ירקות, לא מחזיקים מעמד. אז הם פטורים, כי כתוב, פעת סדך. אבל אתה לא רמד, כתוב, פעת סדך בקוצריך ונערק נקצר, אבל אם זה היפות, אז צריך ברור, אז לא בגלל שזה מכניסו לקיום. צריך ברור, אבל כל פנים, אז זה חמישה דברים, שחמישה תנאים יש לנו כדי להתחיל בפעה. אוכל, להפוק הדבר שנחל רק על ידי הדחק. נשמר, להפוק אבקר. גידוליו מן הארץ, בוקרים ופטריות. לקיטתו כאחת, להפוקי תאנים וכיוצא בהם. מכניסו לקיום, למעט ירקות. אז כל מי שיש לו את חמישה התנאים האלו, חייב בפאה. הוא אומר את המשנה, והתבואה והקטניות, בכלל הזה, התבואה והקטניות מתקיים בהם חמש התנאים האלו, ולכן הם חייבים מדאורייתא בפאה. תבואה מדאורייתא, הקטניות, זה מחלוק מדאורייתא מרבנן, מחלוק שאמרנו קודם. משנה היו באילן, איזה פירות כלולים בחמש, שיש בהם את חמש התנאים האלו, האורג והחרובין, אני לא יודע בימינו איך נקרא הירק הזה ששמו אורג, אני רגע אולי כשכתוב פה. האורג זה עם א' ו' ג', כך השם, זה ה' הידיעה. אני לא יודע איך קוראים לזה היום. החרובים, אנחנו יודעים מה זה, והאגוזים והשקדים, והגפנים, והרימונים, והזיתים, והתמרים חייבים בפאה. היה דיון גדול בדור שלפנינו, האם תפוזים חייבים בפאה או לא. הוויכוח עד כמה זה נקרא, כמדומה לקיטתו כאחת. כן, החזון איש פוסק שאתרוג ולימון וטיפוז פטורים מפאה. כך כתוב בחזון איש בשביעית סימן זין, סיף קטן כפחית, מביא את זה בדרך אמונה, בהלכות מתנותנים פרק ב', סיף קטן יוטט. כעת במשנה כאן כתוב 8 סוגים של אילנות שחייבים בפאה. האוג והחרובין והאגוזים והשקדים והגפנים והרימונים והזיתים והתמרים. 8 סוגים. מתוכם יש לנו 4 שהם משבעת המינים. זה גפנים, רימונים, זיתים ותמרים עם 4 משבעת המינים. ועוד 4 שלא משבעת המינים. שהם האוג והחרובים והאגוזים והשקדים. כעת בשבעת המינים, אמרנו, יש לנו פה 4 מתוכם, אז מה נשאר? חיטה וסורה, זה לא פירות, זה ודאי, זה תבוע שכתוב במשנה הקודמת, ותאנה ראינו מהגמרא בשבת סמכת, ופסחים נונבה ונדענון, שתאנה אין לכיתתו כאחת, ולכן פטור מפאה. אז על שבעת המינים אנחנו יודעים על הכל. יש 6 שחייבים, 4 אילנות ושתי תבועה, תבועה ואחד שפטור, זה תאנים. שאר אילנות חוץ משבעת המינים, כתוב פה 4 סוגים שחייבים, האוג והחרובים והאגוזים והשקדים. אז מביא בדרך אמונה מחלוקת, מה הדין שאר פירות? ברמב"ם כתוב את הרשימה האלו של השמונה, הוא כותב וכל כיוצא באלו. זאת אומרת, לא רק אלו, יש עוד שחייבים, כל מה שדומה להם. כך אומר הרמב"ם. אז אומר הדרך אמונה, ונראה מדברי רבנו שיש עוד אילנות שחייבים בפאה, כמו הבוטנים והארמונים וכן דעת כמה ראשונים, ויש אומרים שגם אתרוג חייב בפאה. אבל דעת הרבה ראשונים שרק אלו השמונה אינות חייבים בפאה, אבל שאר אינות פטורים. או בגלל שהם לכיתתם כאחד, או בגלל שהן מכניסן לקיום, או שהם היו אפקר בזמנם. לכן פסק החזון איש. אבל באמת היה ויכוח גדול בנושא של תפוזים. יש בשו"ת סופנת פענח החדשות, התכתבות מעניינת בנושא, יש שם המכתב של החזון איש שנשלח אל הצופנת פענח, זה כמדומני המקרה היחידי שידוע, אולי היחידי שידוע על התכתבות ביניהם. יש מקום לדון בזה, ספק ספקה בדאורייתא וספקה בדרבנן, כי הבנו הרי שיש מחלוקת אם חוץ מי דגן תירוש ויצהר זה חיוב דאורייתא או דרבנן. אז יש לנו מחלוקת אחת, האם זה בכלל חייב מדאורייתא, ועוד מחלוקת האם זה, יש בזה בשאר מינים את הקיום של החמש תאים אלו. אז יש מקום לדון ספק ספקה בדאורייתא וספק אחד בדרבנן, אבל אני לא אומר הלכה למעשה. על המשנה הבאה, לעולם הוא נותן משום פאה ופטור ממעשרות עד שהיא מריח. אולי לפני כן, יש בגמרא, במשנה במסכת פסחים דף ו' עמוד א' כתוב, שאנשי יריחו היו נותנים פאה לירק ומיחו חכמים בידם. שואלת על זה, אז עוד הפעם, משנה במסכים דף מובא ומדעת כותבת שאנשי העיר יריחו היו נותנים פאה לירק וחכמים יחו בידם. שואלת הגמרא, וכי אנשי יריחו לא ידעו את המשנה שכתוב שצריך שיהיה מכניסו לקיום וירק לא מכניסו לקיום? אומרת הגמרא, אמר רב אחא בראשי לפתות ומכניסו לקיום על ידי דבר אחר כמפלגת. מר סבר מכניסו לקיום על ידי דבר אחר שמי קיום. מר סבר עליו שמי קיום, וארבע חזוני שאנשי יריחו היו אנשים חכמים, חכמים חשובים, אז היה מחלוקת מה הדין מכניסו לקיום על ידי דבר אחר, מסבירה שלי. ראשי נפתות, עלי הנפתות מכניסים אותן לקיום על ידי האימהות, ובאימהות כולי אלמא מודו דה מתקיימים. וכך מסביר המאירי במשנה. אז לפי גבוהם יצא לבר חידוש מאוד, שאימהות של לפתות ודאי חייבים, אף על פי זה ירק, זאת אומרת, כל מה שאמרנו שירק פטור, כי זה לא נכנס לקיום, זה רוב ירקות, אבל יש ירקות שחייבים, זה האימהות של לפתות, ועל העלים זה מחלוקת, שהעלים מכניסים אותם לקיום על ידי האימהות, זאת אומרת, אם זה לוקחים את העלים לבד, מהר מאוד זה מרכיב, אבל אם שמים את זה עם האימהות, האימהות שומר על העלים, אבל רבי יוחנן מפרש בדבר אחר. לא שלפתות את המכניסים לקיום על ידי דבר אחר בכבישה כדרך כל הכבושים. הוא מסביר שמה זה מחזור לקיום על ידי דבר אחר? על ידי כבישה. אז לכאורה זה שתי פירושים שונים. אבל בחזמיש בשביל סימן, בהוספה לסימן זין, דף קופיתור ב', נוקד פשוט לצרף את שתי הפירושים. שהעלין על ידי המהות, זה נעשה על ידי כבישה. זה חידוש גדול. כן, בדין של מכניסו לקיום על ידי דבר אחר להלכה, אנחנו פוסקים שפטור. כי נראה במשנה, בגמרא, שהלכה זה לא כאן שהעריכו. וכך פסק בפירוש במאירי, במשנה שמכניסו לקיום על ידי דבר אחר פטור מפאה. אבל הפאת השולחן פרק עסיף ב' סקדן ד' מביא מהפאת שהוא פוסק שמכניסו לקיום על ידי דבר אחר חשיב מכניסו לקיום. אז הוא דן בזה הפאת שלנו איך לישב את הסוגיה לבג. ולכן מי שכותב לדחות את דברי הפאת השולחן, טוב שאין ספר הבאג שבידינו מוגע, ולכן בתורת ודאי פסק החזון איש שמכניסו לקיום על ידי דבר אחר, פתור. אז נעבור עכשיו בלי נדר למשנה הבאה. אומרת המשנה הבאה, לעולם הוא נותן משום פאה ופתור מן המעשרות עד שימרח. די, לכתחילה צריך להפריש פאה עוד לפני הקצירה, זאת אומרת הוא משאיר חלק לא קצור, אבל אם הוא עבר וקצר את הכל, אז הוא צריך להפריש ממשהו קצר, ואם הוא כבר עשה מרוח, מרוח הכוונה גמר מלאכה שעושים חלק את הערמה, לוקחים את הערמה, מחליקים אותה, אז הוא חייב להפריש אחרי המרוח, אבל פה יש הבדל. אם אדם מפריש פאה כדת וכדין, לפני הקצירה, החלק של הפאה פטור מתרומות ומעשרות, כי זה ממון עניים, על זה התורה לא ציוותה את החיוב של תרומות ומעשרות. אפילו אם הוא כבר קצר, אז הוא מפריש פאה אחרי הקצירה, לפני המרוח, זה פטור מתרומות ומעשרות. אבל אם הוא כבר מריח שהמרוח זה גומר את החיוב למעשרות, אז הוא כבר צריך גם ממה שהוא מפריש לפאה, לתת מזה תרומות ומעשרות. הלאה, המשך עכשיו, נותן משום אפקור פטור מן המעשרות עד שימרח, דהיינו, אם אדם יש לו, שדה, או אפילו הרמה של תבועה לא ממורחת, והוא מפקיר אותה, זה פטור מתרומות ומעשרות. כי כתוב, בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, יצא אפקר שידך וידו שווים. בפרשת ראה כתוב, על מעשר שלוקח הלוי, בפרק י' פסוק כ"ט פרשת ראה, חומש דברים, הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והאתום ועל נעשם שרר ואכלו וסבהו. יצא אפקר, שיש ללוי חלק ונחלה כמו כולם, אז לכן אפקר פטור מתרומות ומעשרות. אבל אם הוא כבר מריח, אז כבר, ואחר כך אפקר חייב תרומות ומעשרות. הוא מאכיל הבהמה ולחייב להפות ומעשרות עד שימרח. מה הכוונה? מדאורייתא, כשיש דבר שקצור, אבל עוד לא הגמר מלאכה, מותר לאכול בלי תרומות מעשרות. אבל אם הפריש תרומות מעשרות, זה חל. אחרי שהגמר מלאכה, אסור מדאורייתא לאכול בלי תרומות מעשרות. חכמים אסרו לאכול גם לפני גמר מלאכה, לאדם. אבל לבהמה, חכמים השאירו את הדין שמותר לאכול בלי תרומות מעשרות, בתנאי שזה לפני מרוח. אבל אחרי מרוח, אז גם אסור לתת מים חייב ועופות, הוא מונע. זה טבל שחייב להפריש בנו, אסור לתת מים חייב ועופות. ונוטל מן הגורן וזורע פטור מעשרות עד שימרח, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר, שמן התורה זורע פתום, מה זה אפילו אחרי מרוח. אבל מדרבנן חייב, וקודם מרוח לא גזרו, ואין הלכה כרבי עקיבא. אומר הרמב"ם בהלכות מעשר פרק ו' הלכה ג', אין זורעין את התבל ואפילו פירות שלא נגמרה מלאכתן אסור לזרוע מן עד שייאסר. כי אנחנו פוסקים בזה דלא כרבי עקיבא. ואנחנו, בזה שרבי עקיבא זוהר שהאיסור הוא רק מדרבנן, האיסור לפני גמר מלאכה לזרוע אז רק מדרבנן. אז לגבי להאכיל לבהמה, אנחנו מתירים לפני גמר מלאכה. אבל לזרוע החמירו יותר. מסביר הדרך אמונה למה? כיוון שזריעה זה יותר שכיח. אז גרזרו בזה חכמים גם לפני מרוח. כן, אז זה שוב בלינר במשנה. כתוב לנו כאן, לעולם נותן משום פעם פתום למעשות עד שהיא מריח. זה דין ראשון. דין שני, נותן משום אפקו פתום למעשות עד שהיא מריח. זה דין שני. דין הבא הוא להכין במהלך חייב להפות פתום למעשות עד שהיא מריח. דין רביעי ונותן מנקון זורה פתום למעשות שמריח דברי רבי עקיבא. אז הדין הרביעי זה מחלוקת תנאים, ואין הלכה כרבי עקיבא. אבל שאר הדינים זה נפסק להלכה. כהן ולוי שלקחו את הגורן, המעשרות שלהם עד שיהיה מריח. מה הכוונה? כהן ולוי, כהן גם כן חייב להפריש תרומה מהטבל, אבל הוא לוקח את זה לעצמו. לוי גם חייב להפריש מעשר מהטבל, אבל הוא מפריש את זה לעצמו. כהן על תרומה ולוי על מעשר. לוי תרומה מפריש וחייב לתת לכהן. כהן במעשר מפריש ומשאיר את זה לעצמו. להפריש חייבים, לתת פטורים. אבל כל זה, אם הם לקחו את הגורן, עד שיהיה מריח. אבל אם הם קנו את זה אחרי מרוח, בזה, הדין שונה. אומר הרמב"ם, בהלכות מעשר פרק ג' הלכה כ"ה. מה בהלכות מעשר פרק א' וחג ג'? לויים וכהנים מפרישים מעשר ראשון כדי להפריש בין תרומת מעשר, וכן הכהנים מפרישים שאר תרומות מעשרות לעצמן. ולפי שהכהנים נותנים לכל יכול יאכלו פירותיהם, דבלה נאמר, כן תרם גם כן שמן גבוה אתם מלואבים, גם אתם מרבות את הכהנים. הנחה ד', אין מוציאים המעשר מיד הכהנים שלמה כתחום את בני ישראל, וכן כל מטבעות כהונה הם מוציאים אותן מכהן לכהן. ועזרא כנס תלווים בזמנו שלא יתנו להם מעשר ראשון אלא יינתן לכהנים, לפי שלא עלו עמו לירושלים. כי את מביא בדרך אמונה חידוש גדול, שיש קצת ראשונים שסוברים שמן התורה חייב כהן לתת מעשר ראשון ללוי. מי זה הסוברים כך? עיין בשער המלך שהביא כאן שם רשי וריטווה, ומצא את מתוספות ריטווה בטרפה יפולת שכתב גם בביקורים. אבל דעת רוב הראשונים, דעתם כרבנו, שכהנים פטורים מלתת מעשר ראשון, הם רק צריכים להפריש אבל לא לתת. אז אני לא רואה שהרמב"ם מביא את מה שכתוב פה, את ההקבלה, שזה דווקא לפני מרוח. במשנה אצלנו כתוב, כהן ולוי שתקחו את הגורן למעשרות שלהם עד שיהיה מריח. משמע שאחרי המרוח, הדין שונה. אומר הברטנורא שתקחו את הגורן שקוראים תבואה מן הגורן. וכנסו חכמים שיהיו חייבים להפריש תבואות מעשרות לתדם לכהנים ומאחרים כדי שלא יקופצים לקנות תבואה או יין לגיטות ולגרנות. אם קנו קודם מרוח שלנו בעת תבואה, אז מעשר המעשרות שלהם. אבל אם קנו אחרי מרוח, אז הם חייבים להפריש. אני לא רואה את זה כתוב כאן ברמב״ם. צריך לעיין. כלומר, זה דין חמישי שכתוב כאן. כהן ולוי שקחו את הגורן למעשרות שלהם עד שמרח. דין שישי. המקדיש ופודה חייב במעשרות עד שיהיה מריח הגזבר. אומר הברטנורא, המקדיש גורנו ופדאו מיד הגזבר, והוא גדיש וכמה שלא הוגבל מעשר שעה ביד ההקדש, חייב ופודה לא ציבן מעשרות, המריח הגורן ביד הגזבר, ובשעה שהיה ראוי שהוגבל מעשר בזמן גורח היבטה ביד ההקדש, אלא פודה חייב לא ציבן מעשרות שההקדש פטור לא מעשרו. אז שש הלכות כתוב פה שתלוי אם זה נעשה לפני המרוח או אחרי, אם אדם הקדיש ופדה, אז אם הפדיון היה לפני המרוח, אז הוא חייב במעשרות. אבל אם הפדיון היה אחרי המרוח, ובשעת המרוח זה היה של הקדש, אז הוא פטור במעשרות. אז נחזור בלי נדר על הפרק בקצרה. אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והביקורים והרעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה. זאת פה חמש דברים. אלו דברים שאתה מוכל פרות בעולם הזה, כנראה בכלל לא הבא, גבודה והמלוסים, ועד שבדענו חובות תלמודו, רק נקבע, אז כתוב פה ארבעה דברים. אין פחות, הנה פעם שישים ואף שאמרו לפה שהוא הכל לפי גודל הסדר, לפי רובן עם רובן עבה. זה פעם התחלת הסדר, הוא מהמצאה בשום נוגע, ועד שאין בסוף קשור, אבי יודע אומר, אם שיער כרח, אז הוא אומר, הוא שום פעה, ואם לא, ולא נתן להם שום הפקר. כלל, אמרו הפעה, כל שהוא אחר משמע, ולא מן העזות את הדוקר, רק בסול, כי הוא מראה בפעה. זה חמישה תנאים, והתבועה והקניות בכלל הזה, והאילנות, והחרובים, והאגוזים, והשקדים, והגפנים, והרימונים, והזיתים, והדברים חייבים בפעה. לעולם הוא נותן משום פעה, הוא פתאום למעשות עד שימרח. ונותן משום הפקר, הוא פתאום למעשות עד שימרח. הוא מאכיל לבהמה ולחייו לפתאום למעשות שימרח. נותן לכל מזרוע פתאום למעשות שימרח, ורבי כאילו זה חכמים חולקים. כל מי שלקחו את הגורנה למעשות שם עד שימרח. המקדיש הוא פותח למעשות עד שימרח הגזבר. סיימנו את הפרק הראשון. יש כאן כמה בקשות שביקשו להתפלל עליהם, אז בלי נדר נגיד תהילים. מי שרוצה להצטרף איתנו, נגיד בלי נדר פרק קמ"ב, פרק 142 בתהילים. נכוון בלי נדר לישועתם של כל עם ישראל, בכלל כל אלה שביקשו כאן דברים להתפלל עליהם. מי שיש לו תהילים על ידו יכול לפתוח פרק קמ"ב, מי שאין לו יכול להצטרף להגיד בעל פה או לשמוע ולכוון. משכיל לדוד, זה פרק קמ"ב 142 בספר תהילים, משכיל לדוד ביהי אותו במערת תפילה, קולי אל אדוני יזעק, קולי אל אדוני את חנן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו הלך, תמנו פח לי, הבית ימין וראה, ואין לי מכיר, הבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי, אוי חלקי בארץ החיים, הקשיבה אל רינתי, כי דלו אותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני, אוי הקשיבה אל רינתי, כי דלו אותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני, אוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך, ביחתירו צדיקים, כי תגמול עליי. שמעתי כמה פעמים מהסבא שלי, על מה שכתוב הצילן בפרק הזה, הצילן מרודפיי אמצו ממני, מי זה הצילן מרודפיי אמצו ממני? זה שהפירוש הפשוט לרודפים, דוד המלך כמה פעמים נרדף, רצו להרוג אותו, אבל אומר הכוונה, אולי בשם המאיר הוא אמר את זה, שהכוונה גם על רודפים רוחניים, יש תרדות, אומר התרדות, שיש להם כל מיני תרדות, שמפריעות לו לעבוד לשם, אז גם על זה להתפלל להשם, להשם שיסור התרדות, נוכל בטוב גמור יסור התרדות, נוכל לעבוד לשם, באמת הוא בלבב שלם. הגמרא אומרת על דוד המלך, שהוא בקושי היה יושן, היה מנמנם כמו שראינו על יעקב אבינו, ש-14 שנה לא שכב על מיטה, דוד המלך אומר בתהילים בפרק קמ"ב, שיר המעלות, זכור אדוני דוד את כל אומתו, שנשבע לאדוני נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצואי, אם אתן שנת לעיניי לאף אפי תנומה. עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב, הנה שמענו אברת זו זהה וכו'. דוד המלך לא יכל ללכת לישון על מיטה, אומר, אין בית מקדש, הוא לא יכול לישון. לא יכול שהמצב שלו יהיה יותר טוב מאשר מאשר בית, המקום של השם יתברך. יש בספר חגי, חגי היה מהנביאים של תחילת בית שני, אז הוא היה מי שבעיקר עורר לבנות את בית שני. אז כתוב בספר חגי, זה בתרי עשר. בשנת שתיים דריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש. דיין, זה הראש חודש של אלול. כי החודשים סופרים בתורה מניסן, כמו שכתוב פרשת בו. החודש זה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אז החודש השישי זה אלול. ביום אחד לחודש, א' באלול, ראש חודש של אלול. בשנת שתיים דריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוה צדק כהן הגדול לאמור. זאת אומרת, נא נבואה לחגי הנביא להגיד בעיקר לזרובבל וליהושע. הם היו ראשי עם. זרובבל בן שאלתיאל היה פחת יהודה, ויהושע בן יהוה צדק היה כהן הגדול. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו לא עת, בוא עת בית אדוני להיבנות. אמרו זה עוד לא הזמן לבנות בית המקדש. וידבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב. זה כן זמן לכם לגור בבתיכם ספונים, הבית הזה חרב. יש גמרא במסכת יבמות דף ט"ז עמוד א', שרבי דוסא בן הרקינס אמר, הוא מעיד עליו שמיים וארץ, שעל מדוכה הזאת ישב חגי הנביא והעיד כמה וכמה הלכות, המון מואב מעשרים מעשר, אני בשביעית ועוד הלכות. מה זה על מדוכה הזאת ישב מדוכה? זה נמצא בתנ"ך המילה הזאת פעם אחת, בפרשת בעל אותך, בעניין המן, כתוב שמה. בפרק י' א', והמן כזרע גד ואינו כאין הבדולח, שעתו העם ולקטו ותחנו ברחיים, עוד דחו במדוכה, ובשלו בפרור ועשו אותו עוגות, והתעמוק את העם לשד השמן. זאת אומרת, זה דבר שתוכנים בו, כלי, יש מדוח, כמו מקל שדופקים, וככה דחים את זה, גם במסכת ביצה מבואר, שיש מדוחה שדחים בה. אז הוא ישב על מדוחה, במקום לשבת על כיסא, הוא ישב על מדוחה. למה הוא ישב על מדוחה ולא על כיסא? יכול להיות שבגלל שעוד אין בית המקדש, זה היה עוד לפני שנבנה בית המקדש. אז כמו שהוא מתלונן להם, מה אתם עוד גרים בבתים טובים ואין בית מקדש, אז הוא היה משתמש בכלים. היה לו בלי כיסאות ככה מזדמן איזה, מזדמן איזה דלי שתוכלים פה, אז על זה הוא יושב. הוא זכה דוד המלך שספר התהילים שלו נכנס לעם ישראל כספר התפילות, הרבה הרבה מהתפילות שלנו הקבועות, זה חלק מספרי תהילים, חוץ מה שהרבה אנשים אומרים תהילים, על ידי המסירות נפש שלו, שלא לא פסק כמעט מלמוד תורה, עם כל המצבים שהיו לו, היה תמיד יגיע בתורה, ומשבח, מתפלל תפילות בלי סוף, צריכה שהספר תפילות שלו נכנס לעם ישראל. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל, כמה להתמסר לעבודת השם בכל לב ובכל נפש. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שתרד קרב לשם ברך, כמה שתרד חבר לתורה הקדושה, השם יעזור נזכה כולנו, בניין ולמדה שמו מן אומן, ביד בשיח ציטיון ברב מן אומן.